אז שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפודקאסט החמישי שלנו בהורה וטוב לו מבית רגע של חוכמה, ואיתי נמצאת מיכל, מה העניינים?
אהלן מיטל, מה שלומך?
בסדר גמור. אז על מה אנחנו מדברים היום מיכל?
ככה, דיברנו פעם שעברה בפודקאסט הקודם, שההורה שמרגיש שהוא בטוח בעצמו, שהוא מוביל, והילד ילך אחריו. באמת, כאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי. ואני מאמינה שההורים הבינו, המאזינים שלנו הבינו מה זה להיות במקום שבו אתה נכנס למתחם, למרחב ההורי, כשאתה בטוח, כשאתה עומד עם שתי רגליים על הקרקע, קצת כמו מורה ותיק שנכנס לתוך הכיתה, ועכשיו הולך להוביל אותם, הם הבינו שזה עדיף להיכנס ככה לכיתה מאשר מורה מחליף שכולו פחדן והם יאכלו אותו בלי מלח וכמובן שלא.
לגמרי.
ואז הורים יכולים לשאול, רגע דקה, יש מקומות שאני מרגיש שתי הרגליים על הקרקע, אני מרגיש שאני מוביל, אני מרגיש, זה לא נראה שהילד רוצה לבוא אחריי. אני בטוח במקום שלי, אני בטוח במקום של הבית, אני יודע מה אני רוצה שיהיה,
אני גם רואה אולי ילדים אחרים שכן הולכים אחריי בנושא הזה.
לגמרי, והילד שלי, זה לא נראה שהוא רוצה לבוא, זה לא נראה שזה מעניין אותו, הוא לא באמת רוצה, את רוצה להגיד לי שהוא רוצה לסדר את החדר, לשטוף כלים? לא, הוא לא רוצה לבוא בזמן. כיף לו עם החבר שלו, הוא לא רוצה לבוא הביתה כשאני אומרת לו. הוא נורא חברותי. זאת אומרת,
הוא נורא חברותי, הוא לא רוצה לבוא, ואנחנו אומרים שאין לנו שליטה, אז איזה לאו, איך אני מובילה את הדבר הזה?
נכון.
ולאן?
בדיוק, ממש. השאלה הזאת היא כאילו, אומרת לי, אז דקה, אז זה מה שמספיק, רק שאני אזקוף את הגב ואלך, ואני חושבת שאתה לא ממש זוקף את הגב והולך, כשיש לנו פה איזה ריקוד בינינו לבין הילדים, יש לנו איזה שיח, ואם אנחנו לא נבין אותו, זה לא רק יעזור לנו לקום וללכת, כי יש פה שיח, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מדברים ומתקשרים ומה קורה פה.
במיוחד עם הילד הזה, שאנחנו לא מצליחים להבין מה הסיפור שלו.
נכון.
הוא מתעצבן, אני מעירה לו.
תעצבן? יודעת מה? בואי עם הילד הזה, בואי נקרא לילד בשמו. בילד בשמו, ושמו של הילד הזה, במקרה שלנו, זה הבן השני שלי, שלב, שהוא בא אחרי אופק. בסדר, הבן הבכור, עשה את הבעיות הרגילות של ילד, רצה, לא רצה, לרוב, היה לי קל איתו.
הרגשת שאת מובילה?
הרגשתי שאני אמא טובה, הכל בסדר. כן, הוא עושה פחות או יותר מה שאני רוצה. באמת, ילד טוב, לא עשה לי הרבה. ללכת לישון, הולכים לישון, הוא הולך לישון, מה שאוכלים, אוכלים, בסדר. ואז הגיע שלב, ואני לא זוכרת באיזה שלב, כי זה היה בגיל נורא קטן, שכל דבר שאני הייתי אומרת לו לעשות, בוא, אתן מה נתאר לך מציאות. אבל אני אתן לך דוגמה אחת מיום שלם. אבל דוגמה אחת. הייתי קמה בבוקר יחד איתם, עכשיו אני צריכה לצאת לעבודה, אני בהיריון, יש לי שני ילדים, את אופק ושלב, צריכים להתארגן די, להתחיל את היום. ושלב היה בן שנתיים וקצת, והקטע הוא זה שהוא ידע איך להתפשט, אבל לא ידע להתלבש לבד. בסדר? אז התפקיד שלו היה, הוא מתפשט, אמא לא נוגעת, אמא לא מתערבת בתהליך הזה של ההתפשטות, אני לבד. עכשיו אני צריכה להלביש אותו. עכשיו זה הולך ככה. אני באה, מתיישבת על הספה, ואני אומרת לו, יאללה, שי, בוא, חמודי, בוא נתלבש. בוא, לבוקר, כן? נחליף את הפיג'מה. אז הוא היה נשכב על השטיח, כזה עם המרפקים, הוא יושב כזה עם המרפקים אחורה, כמו שהוא כאילו בקולנוע, איזה בחור כזה, רק חזר הבירה, ככה זה נראה. מסתכל עליי, עושה לי פרצוף כזה של, לא רוצה, כאילו לא, מה תעשי? עכשיו הוא בוהה בי. עכשיו אני עם הבגדים, אני אומרת לו יאללה, ועכשיו הזמנים גם, חמודי יאללה, בוא. והוא היה מסתכל עליי ככה, ואוקיי, בוקר, אז אני אומרת לו ככה, עדיין ברוגע, אני עדיין תופסת את עצמי. אני אומרת לו, תהיה מה חמוד, אם את תלך לעשות את כל הדברים שצריך, צריך שיניים, תרגן, להכין את הסנדוויצ'ים וכו', כשאתה תהיה מוכן, תקרא לי. פר, נכון?
תכלס, אחלה.
אם לא בא לו, אז לא
עכשיו. אז עוד מעט,
לא תוכבת. יפה. רק אני קמה מהספה ללכת.
מה שאני קבלי עצבים.
בול. קמה מהספה ללכת, הוא תופס לי את הרגל, צרחות, כאילו אני תופסת לו.
כאילו מה, עכשיו?
בואי, עכשיו, רוצה. אוקיי, טוב, אוקיי, חמודי, אתה רוצה? סבבה. עוד פעם נחוזת לספה, אני באה, אני מתיישבת על הספה, ואני באה להלביש אותו. עוד פעם, אותה תנוחה, בחור בירה, ומסתכל עליי, כאילו, מתגרה. אוקיי, מה תעשי עכשיו? ביום טוב, מה שהייתי עושה זה ככה, לוקחת את התחתונים. והייתי אומרת לו, אוי, של מי זה? של אימא? לא. של הדובי? לא. של אופק? לא. של פה, טוב, 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 מוריד את המכנסיים, שמה לו את התחתונים. או, של שלוי. של מי המכנס? רוצים שאני אעשה את כל הזה? חורף גם, גופיות וכאלה? כאילו, עושה את זה ארוך? אפשר לעשות את זה ארוך. קיצור, מותשת, אבל לא היה משתף פעולה.
זה ביום טוב.
יום אחד מתוך 360. הגדרת יפה, יום טוב. בימים האחרים, אני תופסת אותו. ואני מנסה להוריד לו את הפיג'מה בכוח, כי כבר אין לי כבר זמן, ואני נורא ממהרת.
כמו להכניס תמנון לסקית.
בעצבים, ממש, אני כאילו מרגישה שכל העצבים שלי על הפצפון החמוד הזה, הוא לא היה חמוד באותו רגע, לא ראיתי אותו כחמוד, אבל כל... עכשיו, מה הוא קיבל מיוני בבוקר? אני דיברתי באמת רק על תרחיש של בוקר, המון כעס, המון עצבים, בכי כמעט משותף של שנינו, המון מתח, אז בסופו של דבר...
והשאלה מעניינת זה, מה? הרי הוא ידע שאם הוא יתלבש יפה,
בואי.
הוא ראה את אופק.
ממש. לא רק ראה את אופק, היו כל מיני בצבוצי התנהגות נחמדה שהוא היה עושה, והוא היה מתלבש יפה, והייתי אומרת, ומה זה עם שבחים, ואהבה, ונשיקות, ויופי, איזה חמוד אתה, ונספר לאבא, ונספר, כאילו ממש היה פרגון, והוא ידע, זה לא היה יום יומיים, הוא ידע כבר את ה... הוא יכל היה לכתוב את הטקסט. עכשיו אמא תרים את הכל, עכשיו אמא תגיד פויה, עכשיו
כאילו ומעניין, ומעניין מה זה, הרי בסוף הילד סובל.
נכון, עכשיו יופי, כשאני מתחילה את הסדנאות שלי וככה ההורים נכנסים, אני אומרת להם, אני רוצה בעצם לדבר על השיח הלא מודע, אז איך אני מציגה את זה? אני אומרת להם, תארו לכם שיש לכם ילד בן 3, יכול להיות שיש לכם ילדים כבר תיכוניסטים, שכחתם את השלב הזה, אבל זה נכון לכל הגילאים, אבל בואו נראה רגע, ניקח את הדוגמה שכולם יזדהו איתה. יש לכם ילד בן 3 שלא רוצה להיכנס להתקלח. הוא לא רוצה. עכשיו, הוא בן 3, אוקיי? עכשיו, מה את עושה? בעצם, את אומרת לו, יש לו, בראש שלך, את חושבת שיש לו את המשוואה הבאה. שתי אופציות. אופציה אחת, להיכנס להתקלח, לבחור להיכנס להתקלח. אופציה אחרת, שהוא יכול לבחור בה, לא להיכנס להתקלח. עכשיו, איך אני יודעת שכל ההורים חושבים שזה מה שיש בראש של הילד? כי כולם משחקים. אם זה המשוואה שיש לו בראש, כולם ישחקו עם המשוואה הזאת. מה זאת אומרת? אם אני רוצה שהוא יבחר את האופציה להיכנס להתקלח, אני הופכת אותה לאטרקטיבית. אם אתה תיכנס להתקלח, אז אני אתן לך שוקולד, פתק לגננת.
פרק במחשב.
פרק,
עוד סדר.
עוד אמצע של פרק של מחשב. אני אקריא לך ספר. אנחנו, לא, קיצור, אני הופכת את האופציה הזאת למאוד אטרקטיבית. בוא, עם הבוס שלי, היה נותן לי כזה, כאילו בוא ניתן לך עוד מזכורת.
מענק
אופציות. טוב, בבליינד אני עכשיו מגיע בדיוק מה שאתה עושה מה שהוא רוצה. אבל, סליחה, במקביל אני הופכת את האופציה שאני לא רוצה שיבחר, שזה לא להיכנס להתקלח, למאוד מאוד לא אטרקטיבי. עכשיו ככה, אני מתחילה בצורה כזאת של איזה, אני מתחילה כאילו ברח, אוקיי? נתחיל ברח. אם אתה לא תיכנס להתקלח, אוי ואבוי לך. זה משהו כזה אמורפי, אני עושה את מזה, אוי ובואי לך, אבל עכשיו כגודל המצוקה של ההורה, ככה גודל השטויות שייצאו לו מפה. אם אתה לא תכנס להתקלח, לא ניקח אותך לסבתא. כן, נשאיר ילד בן 3 לבד, נכון, בואי אימא. או כל הילדים בגן לא ירצו לשחק איתך. כאילו הם בכלל מריחים האלה, כולם עם נזלת בק. הם לא עובדים בווג, ואומרים, או, הוא לא התקלח, כאילו, אבל מה, את במצוקה, את רוצה שיבחר את האופציה. אז אני מדגישה לו. אוקיי, אז בקיצור, את רוצה שיבחר את האופציה המועדפת. מה הוא בוחר?
אחרי שאת קיצרת במשוואה, אתה כדאי, לא כדאי לך לעשות את זה. זה לא, זה לא תראה פרק, לא תראה זה, לא דבר מחשב, לא. לא, 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 הכי לא אטרקטיבי בעולם. ומה הוא בוחר?
לא. הוא עדיין בוחר לא להיכנס. עכשיו, אני הולכת להגדיל את השאלה, כי את אומרת, רגע, למה הוא בחר? למה הוא בוחר את כל הכעס הזה? אני אגדיל את השאלה. פעם אחת הייתה איזושהי, פתאום איזה, לא יודעת, ערב, את אומרת לו, בוא נכנס להתקלח, והוא נכנס להתקלח, מה זה בכיף? והיה כיף, וצחקתם,
חצי מלכות קיבל, כל האופציות.
ממש. ואז את זוכרת את כל ההבטחות שאת אמרת לו, את רוצה להראות לו שזה גם נורא שווה לו לבחור את זה, אז את מקריאה לו, לא ספר, ספרייה לאומית את מקריאה לו, בסדר? לא פתק, מגילת העצמאות, את באה לגננת להראות לו, עכשיו הוא מראה לאבא, אבא, באמת הוא גאה בעצמו, גם כיף לו, מעולה. זאת אומרת, איזה יופי, באמת, כדאי לך לבחור את האופציה הזאת.
ואנחנו חושבים שהוא הבין.
מה קורה למחרת?
אותו דבר.
שוב פעם לא רוצה להיכנס. אני רציתי להיות קודם, אבל שאלתי אותך, אתה רוצה להיות לפני או אחרי אחותך? אתה אמרת אחרי, מה אני אלכלך אותה? בחרתי לה לפני, התקלח, תתקלח, פה תתקלח, אני אקריא לך סיפור, לא, לא רצה, אוקיי.
ושוב פעם, אני באותו מקום, עצבים.
אני חייבת אבל להחמיר את ה... אני הולכת לשים אתכם בזאת מצוקה. כי השאלה עוד יותר, הוא ילד בן 3. עכשיו, ילד בן 3, הוא לא רוצה להתכנס להתקלח, נניח שבלילה הראשון, בערב הראשון, אמרתי, טוב, ילד מה, אני אלך לישון, מחר יש את הגננת רוטציה, לא נורא. אבל בלילה השני לא רוצה להתקלח, סליחה, אתה לא הולך לגננת עכשיו, לא מכולם, מה יגידו עליי? דיברנו בפודקאסט הקודם, פדיחות, מה, הילד שלי יסריח, זה פדיחות שלי, כן, אתה לא הולך לגן מסריח. לא, הבן שלי לא ילך מסריח. אז מה את עושה? הוא בן 3. אז את לוקחת אותו בכוח. ואת מכניסה אותו עכשיו בכוח, את לוקחת אותו, את מקלחת אותו, ויש לך שמפו, אל דמה, אל דמה, 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 כולך בקטע של לקלח אותו, את כאילו, את בעצבים, את בוכה, הוא בוכה, הוא לוקח, עכשיו הוא מבין, עכשיו בוא נראה את כל התמונה, הוא מבין שאת רוצה שהוא יכנס להתקלח, הוא מבין שהוא נכנס להתקלח, יוצא לו טוב,
הוא מקבל חצי מלכות,
נעים לו גם אם לא, פשוט נעים לו, הוא מבין שאם הוא לא ייכנס, אם את יכעס, יהיה פה הרבה מאוד דרמה ובכי, גם מבין שגם זה לא עוזר לו, בסופו של דבר, אם את תקלח אותו. ועדיין מה הוא בוחר כל הזמן? להיכנס איתי עוד פעם למתחים האלה, סביב המקלחת. עכשיו אני אומרת להורים, אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, רגע, מה? מה?
מה אנחנו מפספסים?
למה, נכון, למה במשוואה הזאת הוא בוחר, כל כך יכול לבחור טוב? ומה שאני רוצה להגיד, זה שזאת לא המשוואה שיש לו בבראש. זה לא מה שקורה לו שם בפנים. ואם נבין מה קורה שם, פתאום נבין את השיח שמתרחש בינינו, ואיך אנחנו יכולות לשנות אותו. קודם כל, נבין אותו.
הוא לא ילד רע,
הוא לא עקשן,
הוא לא אוהב להתקלח, הוא לא אוהב את השמפו, זה לא בגלל אבא שלו שהוא במילואים.
גם דרך אגב, הוא לא אוהב את המים, כי אחרי שהוא נכנס למים...
הוא לא רוצה לצאת מהם.
עכשיו זה מעבד עכשיו, בוא תצא, הוצאתי כבר את הפלא, אין במאמבטיה, אין כבר מים. והוא כאילו עושה לי חליקה, זה כבר. היה קשה להכניס אותך עכשיו, קשה להוציא אותך. אז זה לא שהוא לא אוהב את המים, הוא לא אוהב את האמבטיה. אז העניין הזה של מה קורה שם, ובא לך להסביר לנו מה קורה שם בתוך הראש?
כן, יאללה, בוא נבין ביחד את המערכת הפעלה של הילד, איך היא עובדת, השפה שלו, ברגע שנבין את השפה שלו, נוכל לדבר באותה שפה, כי כרגע אנחנו בעברית, הילד בסינית, סינית ועברית, לא הולך ביחד, אז בוא נתחיל.
נכון.
9 חודשים תינוק שוהה ברחם אמו. היא והוא אישות אחת, היא כל עולמו, זה הדבר היחיד שהוא מכיר. ברגע הלידה, כשניתק חבל הטבור, הדבר הראשון שהתינוק רוצה לעשות, באופן לא מודע, כי בשלב הזה אין לו תודעה, לחזור ולהתחבר לאמא. הוא חווה ניתוק, הוא רוצה להתחבר. החיבור הזה קיומי כמו אוויר לנשימה. כמו שאני לא יכולה להגיד לילד, קטן עליך חצי שעה מתחת למים, קטן עליך שבוע בלי אוכל ובלי מים, תינוק חייב את החיבור הזה. החיבור הזה הוא ממש חמצן. הוא חווה ניתוק, הוא רוצה להתחבר. 9 חודשים תינוק שוהה ברחם אמו. הוא והיא אישות אחת, היא כל עולמו, זה דבר היחיד שהוא מכיר. ברגע הלידה, כשניתק חבל הטבור, הדבר הראשון שהתינוק רוצה לעשות, באופן לא מודע, כי בשלב הזה אין לו תודעה, זה לחזור ולהתחבר לאמא. הוא חווה ניתוק, הוא רוצה להתחבר. החיבור הזה קיומי כמו אוויר לנשימה. כמו שאני לא יכולה להגיד לילד, קטן עליך חצי שעה מתחת למים, קטן עליך שבוע בלי אוכל ובלי מים, תינוק חייב את התחושת שייכות. הוא חווה ניתוק, הוא רוצה להרגיש שייך. רופאים בפגיות יגידו להורים, סיכוי של פג לשרוד עולה, אם יש לו דמות קבועה, עדיפות לאימא שלו. מלחמת העולם השנייה, הכינו את התינוקות לבית יתומים, קיבלו אוכל, מים, חום ואהבה. כל הזמן הדמויות התחלפו, חלקם פיתחו פיגורים, חלקם מתו. אגב, הקורונה הסבירה לנו יופי, למה האדם הוא יצור חברותי, הוא חייב חיבור, הוא חייב את התחושת שייכות. העונש הכי גדול לאדם זה בידוד, צינוק. עכשיו, שנשאל אנשים, מה גורם לכם להרגיש שייכים? שאתם מגיעים למקום עבודה חדש, ליישוב חדש, לקהילה חדשה. תמיד התשובות התחלקו לשתיים. חלק יגידו לי, את יודעת מה גורם לי להרגיש שייך? אם מתייחסים אליי, אם פונים אליי, אם מציעים לי כל מיני דברים, מה גורם לך מיכל להרגיש שייכת למקום חדש?
בסדנה שיעל, אני באתי לסדנה שלה, כי בסדנה היא שאלה אותי בדיוק את השאלה, על העניין של שייכות, והיא אומרת לי, מה נותן לך להרגיש שייכת? ואני זוכרת, אמרתי, מה, שאוהבים אותי.
יופי, אז אנשים, נכון. אז הרבה פעמים אנשים שנשאל אותם, חלקם יענו אם מתייחסים אליי, אם אוהבים אותי, וחלק יגידו שאני עושה מה שכולם עושים.
אני יכולה להגיד לך מה הייתה התשובה של אמיר ששאלתי אותו? את חזרתי מהחוג, זה שינה לי ממש, כל הדינמיקה שלי בבית השתנתה מההבנה של מה שקורה. ואני זוכרת השאלה הזאת שהיא שאלה אותי, כאילו מה נותן לך להרגיש שאת שייכת לקבוצה, אמרתי, שאוהבים אותי, וכן, אני מרגישה שאני שייכת. ואז את עוד מעט תחשפי בעצם את הצד הבא, אבל באתי הביתה, וטוב, בא לי בצבא, אז הוא התקשר אליי ואומר לי, נו, איך היה? וככה, קצת, כשהוא התעניין, אמרתי לעצמי, אולי אני אשאל אותו גם את השאלה הזאת, תראי, שאלו אותי את זה. אז אמרתי לו, תגיד לי, מה גורם לך להרגיש שייך לצוות? אז הוא היה, ממש, הוא היה בצוות, תוך כדי הוא סיים מסלול, והוא היה כזה, ככה, הם היו בצוות של הצבא, ו... אמרתי, מה נותן לך להרגיש שייך לצוות? מה העניין שם? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? כולם עובדים על משימה, אני חלק מהמשימה, אני מרגיש שייך.
יופי. זאת אומרת, תמיד התשובות התחלקו לשתיים. חלק יגידו לי מה שהקבוצה עושה לי, וחלק, אני מצטרף לקבוצה. האם מצטרפים, האם אני מצרף את הקבוצה אליי, או האם אני מצטרף לקבוצה? אז אמרנו, התינוק חווה ניתוק, הוא רוצה להתחבר, הוא רוצה להרגיש שייך, קיומי. יש לו שתי אפשרויות. או שהוא יצטרף אלינו, או שהוא יצרף אותנו אליו. בכל התרבויות הפרימיטיביות, ואני מתכוונת מהמילה פרימו, ראשוני ולא נכשל, כשתינוק מגיע לעולם, המסר הלא מילולי של אמא שלו אליו, זה ברוך הבא חמוד, בוא ותצטרף, היא קושרת אותו מאחורי הגב, היא ממשיכה את החיים שלה אותו דבר, הוא אפילו אגב לא בוכה כמו התינוקות שלנו, אלא הם את הטונוס שלנו, ואת הקשתת גוף והמתיחת ידיים, לא הם משמיעים קולות צקצוק, מציצה, האמא מוציאה אותם, מניקה אותם ככה עד גיל חצי שנה, בגיל חצי שנה כשהם תופסים רווחים גדולים בין ארוחות, היא פורמת הקשרים, מניחה את התינוק על הרצפה בבקתה, עכשיו מתחיל החלק שלו, הוא חוקר ולומד, בגיל 3-4 הוא כוח עזר, מי שמתארת את זה מדהים, אני לא יודעת מי מהמאזינים שלנו מכיר את הספר עקרון הרצף, אגב הוא מעניין לא המסקנות שלה, מהמסקנות היא חזרה, אבל הוא מעניין ברמת התיאורים, את הספר כתבה ג'ין לינדלוף, פסיכותרפיסטית אמריקאית, בשנות ה-70 היא עוברת משבר אישי, היא עוזבת הכל, היא נוסעת לשלוש שנים לחיות עם שבט אינדיאני, שבט האיקואנה, ביערות ונצואלה, והיא אומרת בספר באיזשהו שלב, לקח לתודעה המערבית שלי זמן להבין בכלל מה אני רואה. אין שם מאבקים בין מבוגרים לילדים, אין מאבקים בין ילדים לילדים, אין גיל שנתיים מהיום, גיל 3 הנורא, גיל ההתבגרות, התבגרות המוקדם, ביסוד חושי, ביסוד רגשי, ADHD, היא מנסה להבין מה יש בילדים האלה שאין בשגעת של ישראל וארצות הברית. עם המסר של האמא בשבט, זה ברוך הבא חמוד בו ותצטרף, גם לנו האמאות המערביות יש מסר, והמסר שלנו בלי מילים זה שלום אדוני המלך. אם אתה חושב שהיו לי חיים לפניך, מה פתאום? אני פה בשבילך 24/7, אני אוכלת שלי כוח לגדל אותך, אני שותה בשבילך, אני זוכרת את עצמי אחרי חתונה, זוג צעיר, בעלי רוצה ילדים, ואני ממש, עוד היה לי רבע ילד, ואני זוכרת את עצמי מסתכלת עליו ואומרת לו, מה ילדים? זה one way ticket. בוא נחיה. ואני אומרת עצמי, למה אמרתי את זה? כי היה לי ברור, לא כי חוויתי כלום. אנחנו חיים בתרבות שברור שהחיים נגמרו. הזוגיות נגמרה. אני זוכרת את עצמי בחודש מיני, אז היו טלוויזיות שמנות. ביקשתי ממנו שיכניס את הטלוויזיה מהסלון לחדר שינה. למה את שואלת? כי היה לי ברור שלא היה לי לילות, שאני הולכת לראות טלוויזיה בלילות, אז מה אני אעשה כל הלילות ערה? זאת אומרת, זה לא אני ואתם כבודדים, או אני ואת כבודדים. זה תרבות שלמה שבאה ואומרת, הילד הוא המרכז. אבא יגיד לך משהו במקום, ניכנס באבא. המורה תגיד לך משהו, ניכנס במורה. אתה המלך, מותק, כולנו מצטרפים אליו. עכשיו החמוד, בלידה חווה ניתוק. הוא חייב להרגיש שייך, זה חמצה, זה קיומי, זה לא מגע, זה לא קש, זה תדר של ככה אני מתחבר לאמא. הוא חייב להרגיש שייך, יש לו שתי אפשרויות, או שהוא יצטרף, או שהוא יצרף. את האפשרות שהוא יצטרף, כתרבות, סגרנו, אין לו אופציה, ולכן כל הילדים בתרבות המערבית טועים מהמילה טעות בדרך השייכות, וכל ילד אומר לעצמו, בלא מודע את המשפט הבא. עכשיו, לפני שאני אגיד את המשפטים, אני רוצה שכל המאזינים שלנו יחשבו גם על הילדים שלהם, וגם על הקשר שלהם והאחים שלהם עם האמא שלהם. ילד אחד אומר לעצמו, אני שייך לאמא רק שאמא מרחמת עליי. זה המסכן, תמיד קשה לו, תמיד הופכים אותו. גם בין האחים, כשאנחנו כבר גדולים, הוא תמיד המסכן המשפחתי. ילד שיגיד, אני שייך לאמא, רק שאמא דואגת לי. הוא חולה מלא, כל הווירוסים עוברים דרכו, כל האלרגיות, כל זה שענייני בריאות. יש ילד שאני אף עליו, הוא מהמם, הוא מקסים, הוא מתוק. יש ילד שעד שאני לא צורחת ומאבטת את זה, הוא לא מפסיק, וככה הוא מתחבר. יש ילד עד שאני לא מרגיש, עד שאני, הוא לא מביא אותי לתחושת כישלון. עכשיו, כמובן שכל הדבר הזה זה בלא מודע של הילד. הוא חושב באופן לא מודע שהוא שייך רק שאני מאבט את זה, מתביישת, לחוצה, מרגישה כישלון. רק שהוא מעורר בי איזו תחושה רגשית שבאמת מפרה את האיזון, אני כבר לא יודעת, אני לא מרגישה אמא שלו. כשאני מרגישה ככה, הוא בתדר שלו מרגיש, התחברתי לאמא, הוא מסמן וי ועובר למעשה הבא, וככה הוא עובר ממעשה למעשה למעשה. תחשבו שכאילו הילדים יורדים לעולם, מסלסלות, סלסלת נורות בכל מיני צבעים, וכל ילד בוחר נורה באיזה צבע, נועץ לי אותה לחזה ומותח חוט מה ידליק את האור. ואני כמו מריונטה, הוא לוחץ, אני נדלקת, הוא נושם ועובר לסיבוב הבא.
אני יכולה להראות לך דוגמה, אפשר להסביר תופעה. אחותי, לפי דעתי זה הילדה השלישית שלה, ילדה תינוקת ותינוקת מתוקה, שוגעת עליה אחיינית שלי. אבל כשהיא הייתה קטנה, בסביבות גיל שנה או אפילו אולי כמה חודשים, היה לה את העניין הבא, היא הייתה בוכה, 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 עד אובדן הכרה. זאת אומרת, בוכה, בוכה.
עד שהיא מכחילה.
מכחילה.
זה פחד.
פתאום העיניים, תיאטר זה מפחיד לראות את זה, העיניים מתגלגלות כזה למעלה, השפתיים נהיות סגולות, והיא ככה נופלת אחורה, ואת מחזיקה פתאום בובה, לא ילדה, זה פחד לא נורמלי. וכמובן רצים לרופא, כאילו זה מבהיל, זה מבהיל לראות את זה, זה מבהיל להיות הורה לזה. תדעת מה הרופא אמר לה? תדעת מה הוא אמר לה לעשות?
מה?
הוא אמר לה, תקשיבי, פעם הבאה שזה קורה, כשהיא נכנסת לזה, אל תתייחסי. אל תתייחסי.
אפשר למות.
פשוט צימי, הוא אמר לה, אם היא נופלת אחורה, פשוט צימי קרית מאחוריה, שאם תיפול אחורה, שזה יהיה לה קרית, אל תתייחסי. תתייחסי, בעצם היא תמשיך. עכשיו, מה שאת אומרת פה מאוד מסביר את ההוראה של הרופא, גם אם הרופא לא מבין את הגישה של שפר, לא מבין את העניין הזה של הילד בא לפה בעצם לחבר אותי אליו, לשייך אותי אליו, בסדר? לוחץ על איזשהו משהו ואופה אני נכנסת, והרופא בלי להבין את זה, זאת אומרת, אומנם הוא לא הבין כל הגישה, הוא בעצם מבין שהוא הבין פה משהו עמוק.
בוא ניקח דוגמה, ילד שמתחצף אליי, הוא מתחצף אליי, ואני אומרת לו, לא מדברים ככה לאמא, והוא מכפת לי, אתה זה, מה נראה לך? ואני אומרת לו, אתה יודע מה, כשאתה מדבר ככה? תיכנס לחדר, אני לא מוכן שתדבר ככה. אני גם אגיד לאבא, ואתה לא תצא עם חברים. נראה לך, תגידי לאבא, מה? והוא לא יצא עם חברים, ואני אגיד לאבא, ונכעס אליו, ושום דבר לא יקרה. כי ילד עם בתדר שלו, הוא מתחבר אליי, כשאני בזעם כלפיו, או בתחושת כישלון, ואני לא מסוגלת, אני לא יכולה לשאת אותו, זה לא משנה מה אני אמרתי לו, כי הילד הזה, הלסת שלי, מעניינת אותו כמו קליפת שום. הרגש שלי, הרחם שלי, הלב שלי, כשאני מרגישה את הקיבוץ הזה, כשאני מרגישה את התחושה, את כישלון, או פחד, או אכזבה נורא גדולה, הוא בלא מודע מרגיש, התחברתי לאימא. הוא מסמן וי, ועובר לסיבוב הבא. וזה הדרך היחידה להבין מה יוצא לילד מהסיפור הזה. ואז מיכל, תחזרי איתנו רגע לסיפור המשוואה. בעצם איזה משוואה יש לו בראש?
נכון. אז אם אנחנו מביאים את... את יודעת מה, אני אביא את המשוואה על ידי האחיינית שלי, שעכשיו העליתי אותה וסיפרתי. אם אנחנו מבינים שבראש שלה זה, אם אני פשוט מתנהגת יפה והכל, ואם ממשיכה את החיים שלה, אני לא, אין חיבור, אני צריכה ליצור איזשהו משהו שיחבר אותה אליי, שישייך אותה אליי, שהיא תבוא עכשיו אליי. ולכן, מה שאני עושה, זה אני בוחרת להתנהג בצורה מסוימת כדי לחבר את אמא אליי. אני בעצם מבהילה, כן? תינוק הזה
אני מבהיל. אני מתחברת כשאמא נבהלת?
זהו,
כשאני... אמא נלחצת?
כן, כשאמא מפעילה, כשאני מפעילה את אמא, בעצם היא מתחברת, תראי, תראי איזה חיבור, יש מיתי עושה אנרגיה? תת כמה אנרגיה אחותי העבירה לבת שלה, הדאגה, החשש, זה הדליקה אותה לחלוטין. זאת אומרת, המשוואה היא לא האם אני בוחר לעשות את הדבר הנכון או לא.
זאת אומרת, זה לא אם להתקלח או לא להתקלח.
זאת לא המשוואה.
זה לא המשוואה.
זה האם אני בעצם מתחבר, עושה איזושהי התנהגות.
אין שום.
שמחבר את ההורה אליי וככה אני מקבל את החמצן שלי, או האם בטעות שלו זה, אם הרי לא מצופה, אמרת לפניכם מאוד יפה, כשנתת את הדוגמה של האינדיאנית, לא, היא לא דיה אינדיאנית, ג'יין דידלוף שבאה לגור בשבט האינדיאני, בעצם מה הם, כשהם אמרו לילדים, בואו תצטרף אליי, הם פתחו פתח לתת להם להגיד, יש לך דרך להרגיש שייך, תהיה חלק מאיתנו, תהיה שייך.
תלך אחריי.
נכון. ואז אתה שייך בעצם לקהילה, לחברה, למשפחה.
לשבת.
אתה שייך אלינו כי אתה חלק מאיתנו. בסדר? לכן אתה ככה. עכשיו, אנחנו, מה זה אומר שאנחנו לא מצפ... לא, לא...
אין לנו ציפייה שהם ישתפו פעולה.
נכון. אין לנו בכלל שמצטרפו. את המקום הזה. את יודעת? לא רק שאין לנו ציפייה ש... את נתת כזה דוגמאות מאוד יפות, אבל אמא שאפילו לא ילדה עדיין, ורואים כבר את הבטן, נכון? ניגשים אליה, אומרים לה, תשני טוב, באמת, מכינים אותה לזה.
אני אומרת לך, לי זה ברור, עוד לפני שהייתי בהיריון, אמרתי לו, החיים שלי ייגמרו.
נכון, תשני טוב, כי אחר כך לא תוכלי לשאול, ואני אומרת, כמה? 30, 40, לא יודעת כמה? זהו, גמרנו, את, בעצם החיים שלך נפסקים, ועכשיו את, כאילו, הוא בעצם מנהל אותך, הוא שם במרכז, ואז, כאילו, לפעמים אני מסתכלת, ואני אומרת, בעבר, הרי הציפייה שלי שהם יצטרפו ויהיו חלק, היו כל כך אבסורדים, כל כך קטנים, שמבחינתי הם רק היו יושבים על הספה. אני מנקה את הבית, אני מסדרת, לא, אין לי שום ציפייה שהם יעזרו, שיהיו חלק, שיהיו חלק מהצוות.
רק שלא ילחלכו והפריעו.
שבו על הספה ואל תעשו כלום, ואני, איזה חמודים, כמה עזרתם לאימא. הם ישבו על הספה. זה מה שהם עשו, פשוט ישבו על הספה. רמת הציפייה שלי שהם יהיו חלק היא כלום. ואז הילד שלי צריך למצוא דרכים בלא מודע שלו, לחבר אותי אליו. זה ככה העניין.
ולכן המשוואה זה לא להתקלח או לא להתקלח, זה לנשום או לא לנשום.
לגמרי.
וכשאצל הילד המשוואה היא לנשום או לא לנשום, בשביל לנשום, הוא מוכן לשלם מחירים יקרים ולסבול את הכעסים שלנו, את העצבים שלנו, את העונשים שלנו, את זה שניקח לו את הטלפון, את זה שנפליק, את זה שנתעצבן, כי בין לבחור, בין לא לנשום, לזה שתייחסו אליי יפה, ברור שאני אבחר בלנשום. ואם הנשימה שלי, זה כשאני מייצר מאבק, ולא משנה איזה מחירים אני אשלם, שווה לי לשלם כל מחיר בשביל החמצן שלי. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שאני שומעת את זה, הבת שלי הייתה בת 3.5, היום היא בת 20 פלוס, ופעם ראשונה שמשהו עושה לי שכל לזה, של מה יוצא לילד מזה, שאני צועקת עליו ומאיימת עליו.
יש בטח.
והוא יבחר, לא, והוא יבחר, אני אגיד לו, תחזור ב-10, ואם לא תחזור ב-10, אתה לא תצא, הוא יחזור ב-11. אני אבין שטוב, 10 זה היה מוקדם מדי, אתה לא 11, הוא יחזור ב-12. זה כאילו, לא משנה מה אני אעשה, הוא ייאבק, ואני צועקת, ועכשיו הוא רואה את אח שלו, אח שלו מוציא ממני כזה דבש, ואני כזאת אוהבת, חמודה, וכזאת סבלנית, ואיתו, בא לי להרוג אותו, והוא עדיין בוחר בזה שוב ושוב.
נכון.
וכשאנחנו מבינים איך הראש שלו עובד, מבינים את התדר שלו, ומבינים שככה הוא מרגיש שייך, אפשר עכשיו להבין את הרציונל, את השפה, ובפודקאסט הבא, אנחנו באמת נבין איך אני מתחילה עכשיו לדבר איתו בשפה שלו.
אני רוצה לתת איזושהי משל, כאילו דוגמה, שיבינו מה זה. בואי תארי לך שיש לך ביד שלט, בסדר? ועל הרצפה אני פיזרתי רכבים של כזה על שלט.
מכוניות על שלט?
מכוניות על שלט? מכוניות על שלט, אבל שלט על חוטי. בסדר? אז את לא יודעת בדיוק מה...
איזה מכונית של איזה שלט.
בול. יש לך שלט אחד ביד, הילד, לא הילד, את לוחצת על השלט, טק, רכב שם, אדום שם בפפינה, נדלק. מה את ישר את אומרת? הו, השלט שייך לרכב, או הרכב הזה שייך
לשלט הזה. נכון,
יש קשר, זוגות. יש חיבור. מה זה אומר? בוא נראה מה נמשל. השלט זה ההתנהגות של הילד. הילד עושה איזו התנהגות, פק, ההורה נדלק. יש קשר, יש חיבור. עכשיו מה? בואי, זה לא שרק ההורה נדלק, הוא מפרפר. השלט עכשיו הוא נכנס לתוך הקיר, עושה סלט, אתה אומר, ההורה אומר, די, די, לא רוצה.
תניח לי.
ממש, אתה עושה סיבובים עם סלטות. עכשיו, לילד, לא רק שיש עכשיו רכב שנוסע אחורה, קדימה, נתקע בקיר, הולך סלטות ועושה את כל הדברים האלה, עכשיו אינטראקטיבי, זאת אומרת, הוא עושה צועק.
אורות, אורות, האש יוצאת מאיתנו.
כל מיני, ועכשיו, כמה שליטה יש לשלט בנו. ומה אנחנו מנסים לעשות עם הצעקות האלה? כל הזמן בעצם מה שאנחנו מנסים זה שהוא יפסיק ללחוץ על השלט. ועכשיו ההבנה של השיח הזה, שהוא לוחץ על השלט כדי להגיע אליי, לחבר אותי, להרגיש את זה, באמת להורי, עכשיו שהבנת את זה, תבין שהוא טועה. הוא לא צריך לזרוק את הקציצה על הרצפה כדי שאתה תתעצבן, כדי להרגיש שייך. הוא שייך אליך ככה, בעצם זה שילדת אותו. הוא לא צריך את זה.
עכשיו, אני לא יכולה להגיד לילד שיפסיק ללחוץ על השלט.
כי הוא לא מודע לזה.
אחד, כי הוא לא מודע. ושתיים, גם דיברנו על זה שאין לנו שליטה. זאת אומרת, על החלק של הילד שהוא יפסיק את הריקוד שיש בינינו, זה אין לנו שליטה.
נכון.
השליטה היחידה שלנו זה איך אנחנו נגיב, האם נהיה מריונטות ורקדנים, ככה, מה שנקרא, אני תמיד רואה את ההודי הזה עם החליל, ואנחנו הנחש, והוא מחלל ומחלל, ואנחנו נעים לצלילים. אז באמת, איך אני מפסיק להיות הנחה שרוקד, איך אני מפסיק להיות המכונית הזאת שמשמיעה קולות.
איך אנחנו בעצם מוציאות לעצמנו את הבטריות, שהשלט, הרי מה קורה לילד? אתה מכירה את זה? הוא לוחץ על השלט והרכב כבר לא מגיב.
אז הוא זורק את השלט.
הוא זורק את השלט. זה לא שווה לו. אבל איך אנחנו מוציאות את הבטריות? מה זה אומר? עכשיו הוא אומר לי, מתחצף אליי, לא שם עליי. מה זה אומר להוציא את הבטריות?
אז את זה נבין בפודקאסט הבא. אז תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה, מיכל.
תודה רבה לך, מיטל.
ותודה לרגע של חוכמה על עוד פרק של הורה וטוב לו, ונשתמע בפרק הבא.